באמצע בירור ליצר הרע. נכון? והבנו שהיצר הרע הוא בא לשורש מאוד עמוק, מאוד עליון. כן. ולכן יש לו גם כוח. והנפש הבהמית, כוח החיים היסודי של האדם, כשהוא שולט עלינו, זה היצר הרע. ולכן אדם מרגיש שאם הוא לא יענה לדרישות של היצר, אז זה חוסר חיים. הוא מרגיש שהחיות שלו תלויה בזה. ומה שנכון, בנפש זה דבר חשוב. חשוב מאוד, אי אפשר לחיות בלי נפש. אבל היא לא המטרה. היא כלי עבודה, היא אמצעי. ולכן אנחנו מרגישים שהיצר הוא קשה, אז אנחנו עכשיו בתהליך היכרות איתו. אז דבר נוסף שהיצר הרע שלנו מאוד נשען עליו, זה תחושה כללית שחסר לנו. האדם מטבעו, בגלל שהוא יצור נברא ולא בורא, אנחנו לא אלוקים, ברור שחסר לנו משהו. חסר לנו אלוקים, זה ברור. חסר לנו אינסוף, ברוך הוא. אבל חסר לנו אפילו דברים יומיומיים. כל אחד חסר לו משהו. אם תעשו חשבון, כל מה שחסר לכם, לכולם חסר. והיצר הרע מונע מתחושת החוסר הזאת. בואו תשלימו את החוסר שיש לכם. כדי להבין טיפה את העוצמה של החוסר הזה, צריך להיזכר במה שלמדנו על הגמרא בקידושין. כן, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. ומה ראינו? שזה לכאורה תמיה גדולה. תבלין זה לא התבשיל, תבלין זה תבלין. כאילו יש בסיר חמין ושמים פפריקה. מה העיקר, החמין או הפפריקה? ברור שהחמין. פפריקה זה תבלין, שמים מלח. המלח הוא לא עיקר, בסדר, אולי זה פחות טעים, אבל אתם לא מבשלים פפריקה ומושים קצת תפוחי אדמה בפני. אתם מבשלים תפוחי אדמה ושמים קצת פפריקה. כביכול, מה זה יצר הרע? זה התבשיל, זה התפוחי אדמה, זה העוף, זה הבשר, והתורה זה תבלין. לכאורה תמוע להגיד דבר כזה, כן, מפורש, היצר הרע הוא העיקר והתורה היא רק התבלין. התורה נבראה כדי לטבל את היצר הרע. מה הגמרא אומר בקידושין שם? אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. בלי תורה העולם לא קיים. מה זה, רק תבלין? התורה היא, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. אז לכאורה זה מוזר. מה זה הדבר הזה ש היצר הרע הוא כביכול הוא התבשיל והתורה היא התבלין? זה קשה להבין את זה, כן? אלא באמת צריך להבין שהגמרא מדברת על שורש הקיום של היצר הרע. מה השורש של היצר הרע? זה תחושה איומה ונוראה של צמאון, של חוסר. חסר לנו אלוקים. עכשיו זה דבר שהוא נמצא בצורה נוראה בתוכנו. האדם מתגעגע לאלוקים הרבה יותר ממה שהוא אפילו מדמיין. האדם מתגעגע לאינסוף ברוך הוא, מתגעגע לטוב האלוקים, מתגעגע לשורש החיים שלו. חסר לו אלוקים. חסר לו חיים אינסופיים. וכן, צמאה נפשי לאלוקים, לאל חי. יש איזה צמאון נוראי כזה. עכשיו, כשהצמאון הזה מפוענח לא נכון, אז האדם מחפש כל מיני תחליפי חיים. זה היצר הרע. בצורה השלילית, כן? זה היצר הרע. חסר לי אוף, חסר לי יין, חסר לי סרט, חסר לי שטויות. חסר לי. כי אני רוצה להרגיש חי. אבל השורש של כל זה, זה חוסר עצום באלוקים. אפשר לומר, העולם נברא, הדבר הראשון שקרה זה חסר לו אלוקים. רגע הבריאה הראשון שנברא, מה שנברא, באותה שנייה העולם התחיל לצרוח, אני רוצה אלוקים, חסר לי אלוקים. זה השורש של היצר. באמת היצר הרע הוא אומר לנו, רבותיי, מה שחסר לכם באמת זה אלוקים, תבינו את זה. לכן גם חז"ל הרבה פעמים מדברים על היצר רע כל מיני דברים מוזרים, הנה טוב מאוד זה היצר הרע, אבל כל כך טוב שורש החיסרון בעולם. לכן דרך אגב כשהיצר הרע פוגש מציאות שהאדם מוכן למות, מוסר את הנפש כדי להיפגש עם אלוקים, מה קורה ליצר הרע? הוא הופך להיות יצר הטוב. אברהם אבינו מוכן להקריב את הבן שלו, אברהם אבינו מוסר את הנפש כדי להיפגש עם רצון השם, כדי לעשות רצון השם. מה עושה היצר הרע? הולך לקדוש ואומר, אברהם אבינו אין עליו, זה הצדיק תמים אברהם אבינו. איך אנחנו יודעים? כי כשמתחיל ספר איוב, והיא היום, מה הגמרא, המדרש אומר, שבאו כל המלאכים וכולם, וגם השטן בא בתוכם, והקדוש ברוך הוא אומר לו, ראית את איוב? רציני איוב, אה? מה אומר לו היצר הרע? איוב? אפס גמור לעומת אברהם אבינו. אברהם זה רציני, אברהם זה טוב. אברהם זה הוא מוסר את הנפש. איוב, מה הוא מוסר את הנפש? תן לי אותו שתי דקות, תראה שהוא מגומר עליו. למה היצר הרע מסנגר על אברהם אבינו? כי כשהיצר הרע פוגש שהאדם קמה באמת להשם, אין לו שום כוח, הוא כבר גמרנו, הוא התבטל, הוא הופך להיות מצוין, אשריכם, אשריכם ישראל. לכן כשעם ישראל תוקעים בשופר, במקום לתקוע 9 קולות תוקעים 100 קולות, מה עושה היצר הרע? מתבלבל. השטן במקום לקטרג מסנגר, לבלבל את השטן. הוא לא טיפל שהוא רואה שיש מסירות נפש של עם ישראל, מסירות נפש של אדם, אז הוא מתבטל, הוא מתבטל את עצמו, כי כל הכוח שלו זה באמת כדי שנהיה דבקים בבורא. חסר לכם אלוקים? זה מה שחסר לכם? אני לא מדבר על כלום. אבל אם אחד אומר, לא, חסר לי איזה סרט טוב, אני אתן לך 1,000 סרטים, יהיה חסר לך אחרי זה פי 1,000 יותר סרטים, חסר לך אוכל, אני אדאג שיהיה חסר לך הרבה יותר אוכל. היצר הרע הוא נכנס בדיוק שם, חסר, חסר, אתה יודע מה, חסר לך אין סופי, יהיה חסר לך תמיד, לא תשלים אף פעם. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, אוהב כסף לא יסבע כסף, חסר לך כסף? אבל אם לאדם חסר את שון השם, חסר להיפגש עם השם, היצר הרע מפסיק לעבוד. כן? שורש כוחו של היצר הרע הוא למעשה מאוד עליון. אומר המלבים בתהילים בפרק למתת, שיש בנו תשוקה לבלתי תכלית מצד השורש העליון שלנו, שאנחנו כל הזמן מחפשים את האלוקות ומתקרבים אל האלוקות, והנפש שלנו הולכת מחיל אל חיל עד תראה אל אלוקים בציון. וצריך תמיד האיש להתהלך אל שורש הנשמה שלו, שאין לו גבול ואין גבול לתשוקת הנפש הזאת. חסר לנו אלוקים, זה מה שחסר. אבל האדם מבקש חשבונות רבים ויהמל ענייני אבל בכוח התשוקה הזאת. ואת המזי אומר, בכוח התשוקה הזאת לאלוקים, תחושה, אני מרגיש חסר לי משהו, אני לא יודע מה, אז אני מתחיל לחפש כל מיני דברים. וזו עוצמה ענקית לאסוף קניינים מדומים שאין בהם ממש, והוא צובר דברים שאין בהם ממש, והוא מחפש את האבות שאין בהם ממש. וברגע שהאדם חושף את שורש היצר הרע, היצר הרע מתבטל, הוא מפסיק להפריע לו, כל כוחו הופך להיות לגעגוע עצום לבורא. ולכן אם האדם נמצא בעמדה נפשית כזאת שהוא אומר, רבנו של עולם, אני רוצה לקבל ממך, אז הוא מתגבר על היצר הרע שלו. צריך לדעת שזה קרה לכל מיני טיפוסים לא נחמדים, כל מיני עבריינים כאלה שהם חזרו בתשובה והם נהיו צדיקים. הוא קרא לאנשים מכורים, הוא קרא לכל מיני. זאת אומרת, עצם זה שהופיע כאן געגוע לריבונו של עולם, זה ביטל את כל הכמיהה לכל מיני דברים מאוד שליליים, כן? ולכן המציאות הזו של היצר הרע היא מציאות שבה אנחנו מתמודדים כשאנחנו לא מגלים את הגעגוע לבורא. כי אני ואביון אנוכי וליבי חלל בקרבי, אומר דוד המלך. מה זה הדבר הזה? מה זה ליבי חלל בקרבי? איך דוד המלך הגיע? מה זה ליבי חלל? הוא אומר, היצר הרע לא עובד אצלי. למה? כי ברגע שהאדם מגיע למצב שהוא מתאבה לבורא, אין עוד מלחמה בנפשו. כוחות נפשו במנוחה מהתאוות ומכל, כן? ליבי חלל בקרבי. כן? אז מה עושים כדי לכוון את הרצון הגדול שלנו לחיים, שלא יידרדר לרצון לעשות חיים? כל מיני שטויות, כן? אין אדם חוטא אלא אם כן נחה עליו רוח שטות. קודם כל, עצם ההבנה של היצר הרע יש שורש בקדושה, זה כבר מכוון אותנו לעבוד נכון. כך אומר הרב קוק באורות הקודש, שאפילו פגם הברית, שזה תאווה ויצרים וקלקולים, מתקנים אותו בזה שאנחנו מבינים שגם הצורך הזה, הרצון הזה, החזק מצד הטבע הגופני, יש לו שורש בקדושה חזק מאוד, מפני הופעת החיים שבו. יש איזו תחושה שהיצר הזה הוא אמור לגלות חיים, נכון, לכן נמשכים לזה. והכוח הזה של תחושת הגעגוע לחיים שיש ביצר הזה הוא שורש העוצמה של יצר העריות, כי כל החיים בעולם נובעים מחיבור של זכר ונקבה. אין חיים בלי חיבור כזה בשום דבר, אין מולקולה שיכולה להתקיים בלי שיש בתוכה שתי תנועות של שפע וקבלה, של תנועה ועצירה, של זכר ונקבה. ולכן האדם חווה בחוויה הנפשית שלו שאם הוא רוצה חיים, הנה, זכר ונקבה. אבל אם הוא מבין את השורש הפנימי שהוא רוצה חיים, אז הוא דבק, הוא מתגעגע לשורש החיים. שישתדל בהתקשרות כל הדברים ושורשם לעשות מהרע שבהם טוב. כן, סור מרע ועשה טוב, מן הרע תעשה טוב, אומר הרע. ולכן למעשה יש כאן שיטה יסודית שצריך להבין אותה. אנחנו צריכים לחשוף את שורש הקדושה, או את הכוח שמחיה את כל התאוות שלנו, את כל היצר הרע שלנו. וברגע שאנחנו מבודדים את זה, אז כל הקליפה הזאת נופלת. וזה הפוך ממה שאנשים חושבים. למה? כי אנשים הרבה פעמים חושבים שאם אני אסביע את היצר הרע, אז הוא ירגע. זאת אומרת, בא לי על איזה אוכל, על שוקולד. אז אם אני אוכל הרבה שוקולד, אז כבר אני רגוע? לא. אתה תרצה אחרי זה גלידו. גלידו, תרצה אחרי זה סטייקים. סטייקים זה אחרי זה. אחרי זה גיוונים, ואחרי זה לחפה. אין, הלו, עצור. הוא לא יכול לעצור. ואת כמה שמסביעים את היצר הרע, כמו שאומר המהר"ל בנתיב כוח היצר, על מה שחז"ל אומרים, מה שהגמרא אומרת, שעבר קטן יש באדם, מסביעו רעב, מרעיבו שבע. אם אדם נמשך אחרי היצר, יש לו רעבון וחיסרון, הוא רעב, הוא צמא, הוא רוצה, רק שהוא לא רוצה את הדברים הנכונים. במקום לרצות חיים באמת, הוא רוצה כל מיני דברים שהם מהווים סוג של תחליף חיים, זה לא מספק אותם. הוא רוצה עוד ועוד ועוד. לעומת זאת, ברגע שהוא ייפגש עם מקור החיים, מוסר את הנפש של רצון השם, עכשיו הוא יכול לחיות, הוא עכשיו יכול להתחתן ולתת מקום לאוכל ולאישה ולכסף, להכל. הכל יעשה פתאום כלי קיבול לרצון השם. אז צריך קודם כל להבין את השורש, וצריך להבין גם שהרבה פעמים כשהאדם מקפץ מעל מדרגתו קצת יותר מדי, שם היצר הרע מופיע. מה הכוונה? כשאדם מנסה כביכול להיפגש עם חיים עצומים נפלאים, אז הוא לא מצליח, ואז הוא מתייאש, ואז הוא נופל לגמרי. זאת אומרת, אם רואה אדם שיצורו מתגבר עליו, אז הוא צריך להציב לעצמו אתגרים ומטרות שהוא יכול להשיג אותם, ואז הוא עקבי, הוא מתקדם. אבל אם אדם רואה שיש לו יצר, הוא אומר, עכשיו פצצה, אני היום כל היום לא זז מילימטר, לא מסתכל, לא רואה, לא שומע, לא יחזיק מעמד מעט מאוד זמן, ואז הוא יתפרק לגמרי. לכן צריך להיזהר מהצהרות גדולות מדי. הבן יו ידע על מסכת סוכה, מה שראינו, אם פגע בך מנובל זה, משכהו לבית המדרש. לא, אבל אני יודע, אל תגיד, חטתי, אני עכשיו, תח, בום, מחמש בבוקר עד 12 בלילה, לא זז מבית מדרש. הצור אומר לו, אומר הבן יו ידע, תמשוך אותו לבית המדרש, מה הכוונה? כמובן, אם אתה כבר לומד 18 שעות ביום, אין לך בעיה ללמוד אולי גם 19, אבל אם לא למדת בכלל, אז אל תתחיל עם פיצוצים עליונים. למה? כי אתה תתמוטט מזה, אתה תרגיש מחנק, ואתה תעשה את זה בעל כורחך, ואתה אתה בסוף תסנה לי. לא, תגיד לי צורה, בסדר, הולכים טייל, אני קצת לומד, נו מה, רוב הזמן אני טייל, מה אתה דואג? לומדים קצת, עוד קצת. כן, מושכהו לבית המדרש. זה כאילו, תגיד, אתה רואה איתי שתי דקות, נכנסים, לומדים משהו, מתקדמים קצת, עוד שעה, עוד חצי שעה, עוד חמש דקות. כאילו כשיצא מביתו, אומר ליצר הרע, בוא נלך לעשות איזה טיול, מה דעתך? יצר הרע, רעיון טוב, יאללה, הולכים, אינו תלם, בסדר. הולך עם יצר הרע, אנחנו בסדר, אנחנו חברים, אל תדע. עוברי, רק בוא נעבור רגע ליד הישיבה פה בקוצ'י, השנייה, דקה, ניכנס פה, נראה מה נשמע עם החבר'ה, זה. מגיע לפתח בית המדרש, מושך אותו. שתי דקות, יש פה איזה חברותה, בוא תשמע איזה שיעור מעניין. הגרם מוסיף, אפילו תגיד לו שאתה הולך ללמוד תורה, זו יצר, אז אני לא צדיק אליון, אל תדאג, אני לומד תורה סתם כדי שיכבדו אותי, בסדר, כדי יחשבו שאני חכם, אל תדאג, אני לא... מה כל זה? זה כדי לא לקפוץ מעל הדרגות שלנו. עכשיו, אתה כבר בדרגה יותר מפותחת, מצוין. עוד קצת, תוסיף שעה, תלמד יותר בעומק, יותר בללמוד לשמה, כן? לא להצהיר הכרזות, הצהרות והכרזות, והכרזות מלחמה, כן? אני אלחם בו. כל מי שמנסה להילחם ביצר, כמו שהגמרא מביאה בקידושין, זה קצת מסוכן. גם תנאים עושים צחוק מהיצר, נלחם בו, נכסח אותו. אפילו רבי עקיבא מטפס על איזה עד שם כדי לרדוף אחרי כל מיני דברים. מה זה? יצר הרע הוא חזק. ניזהר, אנחנו לא מכריזים מלחמות בומבסטיות. פעם איזה מישהו ביקש שנתאסף חבורה של רבנים כדי לגזור נידוי על היצר הרע. איזה סיפור כזה. אין שם כמה תלמידי חכמים גדולים. מה פתאום? סוכה? דברים מסוכנים מאוד. דבר נוסף שצריך להיזהר ממנו זה שלמות. כל מי שמנסה להיות מושלם, היצר הרע חוגג עליו. ממש חגיגה. עד כמה שאנחנו מנסים לעשות דברים מושלמים, להיות מושלמים, זה כביכול, אנחנו מראש לא מסוגלים לעשות את מה שאנחנו רוצים. האדם הוא לא יצור מושלם, הוא יצור משתלם. אנחנו יצורים כאלה שאנחנו יכולים להתקדם, להתפתח, ללמוד. אתה לא יכול לעשות שום דבר מוחלט. רק אלוקים יכול. אתה לא אלוקים. בוא נוותר על זה. ברגע שאדם מנסה להיות עשוי, עשיו, הוא כבר עשוי, הוא כבר מושלם. זה יצר הרע. סתרה אחת. כן? כאשר האדם חושב שהוא כבר בשלמות בפועל, הוא כבר מפסיק לחיות. הוא לא יכול. אם אתה עושה דברים מושלמים, אתה לא יכול לחיות. זה מה שקורה לכל האנשים שהם כפייתיים. החיים שלהם נהיים סיוט. הוא לא יכול לחיות, הוא לא יכול לתפקד בכלל. הכל צריך להיות מושלם, הוא לא יכול. זה גורם למחשבות כפייתיות, גורם למעשים כפייתיים. אז לא, אנחנו לא מנסים להיות מושלמים, אנחנו מנסים להשתלם, להציב לעצמנו אתגרים ולהתקדם, ואז אנחנו כל הזמן חיים. אדם פוגש עוד חיים ועוד חיים ועוד חיים. כמובן שכמה שלומדים יותר תורה, ככה אנחנו מתגברים על היצר, כי אני פוגש את רצון השם בתורה. ואמרנו, כשהיצר הרע מרגיש את המוסר את הנפש להיפגש עם רצון השם, אז הוא רגוע, הוא לא עובד. ולכן אם אנחנו לומדים תורה, אז התורה גורמת לזה שאין יצר הרע שולט באדם. ככה אומר המהר"ל בנתיב כוח היצר. אפילו מי שנלכד בעבירות, אומר רב נתן בליקוטי הלכות על הגמרא בקידושין, אם פגע בך מנובל זה, הוא אומר, גם אם אדם מרגיש שהוא לא יכול לצאת מזה, יש לו תאוות, הוא חוטא, אני חוטא, גמרנו, עבוד. אומר רב נתן, חוטא תחטא, עבוד, התייאשת, ישר כוח, תקבע לך שיעור, לך תלמד שיעור דף יומי, תלמד שיעור בזה, יש שם שיעור באמונה, שם שיעור בהלכה, קובע לו שיעורים קבועים לתורה בכל יום, והוא מוסר את הנפש על זה. וזה מחלץ אותו מהיצר הרע, כי היצר הרע נרגע, הוא רואה שאדם קשור לרצון השם, זה מרחיק אותו מהתאוות שלו, מהתחושת חוסר הזה.
בעצם
מרתי
יצר הרע
לברדיר
לתורה תבלין, זה כי התורה משמשת, לוקחת בעצם את התכוח הזה של החיסרון ונותנת לו את המקום הלכון.
כן, ההדרכה של הבן יהודה והגרה, זה ברגע שאתה אומר, הארץ הרע, אתה בעצם נלחם נגד זה, כוח פנימי בתוכך שאומר, אני רוצה חיים, אני אראה לך מה זה, אין חיים, אין חיים, לא תחיה בלעדיו. אנחנו מתחילים לחיות עוד קצת ועוד קצת. אתה לא אומר אין חיים, אתה אומר אני שואף לחיות, והחיים קשורים לזה שאני עוד ועוד ועוד עושה רצון השם בהדרגה, כמה שאני יכול יותר להתקדם. אז היצר הרע נרגע, זאת אומרת עוצמת התאוות נחלשת. דרך אגב, לכן יש יצר הרע יותר גדול לצעירים מאשר למבוגרים ברוב המקרים. למה? כי אדם צעיר יש לו מלא אידאלים וקיצוצים ומחשבות עליונות, והוא ישנה את העולם, כוחו במותנר. הוא מגיע לגיל 50, 60, 70, הוא כבר לא הולך לשנות את כל העולם, הוא מוכן לעבוד בהדרגה. היצר נרגע בהרבה מאוד תחומים. ולכן אם אפשר כבר בגיל קצת יותר צעיר לבנות תוכנית עבודה מסודרת הדרגתית, בלי, היום מישהו אמר לי שמאוד קשה לו, כי הוא רוצה אידאלים גדולים להציל את כל העולם, בסך הכל יש לו איזה עבודה, אומר, אני עושה, עוזר קצת, לא, אני עוזר לזה ועוזר לזה, עושה קצת, עושה פה שם, עושה, אבל הוא, זה יצר הרע, זה הדבר הזה, אני רוצה לעשות דברים, פיצוצים, שם היצר הרע נכנס. לא, תעזור קצת, עוד קצת, ועוד קצת, ותבנה עוד קצת, ותבנה. עכשיו, כמה תוכל לפעול בעולם טוב ולעשות רצון השם? בידי שמיים, אתה תשתדל כל הזמן להתקדם, כן? ולמעשה, בפשטות, הקדוש ברוך הוא ברא יצר הרע, וצריך לדעת שהאדם לא יכול לחשוב שהוא יצא למלחמה עם היצר הרע, כך אומר הכתב סופר, והוא ינצח. הכתב סופר לך סיכוי, כמו שאומרת הגמרא בקידוש, נלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו לא יכול לו. מה אומר לקדוש ברוך הוא עוזרו? אתה עושה השתדלות להיפגש עם רצון השם, מה שבאפשרותך, ואז מתוך הצמאון או הרצון הזה הקטן שאתה רוצה, אז הקדוש ברוך הוא פוגש אותך, יש איזה גילוי אלוקי בחיים שלך. הבא להתאר מסייעין אותו, ואתה אדם עושה השתדלות, לא שאדם יחשוב שהוא יעשה דברים ומושלם והוא ינצח את כל העולם. לא, באופן טבעי העולם הזה הוא עולם של מעשה, של גבולות, של חומר, ולכן ליצר הרע יש פה יתרון, לא רק כי הוא 13 שנה קדם ליצרתו, אלא באופן טבעי העולם הזה זה עולם שאתה צריך לאכול ולשתות ועוד כל מיני דברים שקשורים לצרכים של העולם הזה, והיצר הרע שם אומר, תאכל, זה חיים, תשתה, זה חיים, תישן, זה חיים, עוד הרבה דברים כאלה. אבל אם אתה קצת מנסה לאכול לשם שמיים ולשתות לשם שמיים וללמוד תורה ולקיים מצוות, אז היה צורך. אני יודע, לכן הקדוש ברוך הוא עוזר לנו לעשות תמיד את הדברים בהבנה שאל תחזיק מעצמך כאילו אתה איזה עוצמות ואיזה. לא, אני עושה השתדלות ואני כאן הכל בידי שמיים והכל.
מה המקום של היחס שצריך להיות בין דברים שהם כן חיים, כאילו לאכול ולשתות? איך אני יודע לתת גבול כמה זה לאכול נכון, כמה זה לאכול לא נכון? איך אני יודע בסופו של דבר, אני יכול לאכול פת במלח ולישון על הארץ, אבל השאלה אם זה נכון? כמה?
מן הסתם צריך לחפש מה התורה מדריכה לעשות וכל דבר. אבל יש איזו הדרכה כללית שאנחנו מבינים שאם מה שאנחנו עושים מוסיף טוב בעולם, כנראה זה טוב, כנראה זה נכון. למשל, אם עכשיו אתה אוכל, אתה שואל את עצמך למה אני אוכל, והתשובה היא אני אוכל כדי שיהיה לי כוח, כדי שאני אהיה בריא, כדי שאני אוכל ללמוד, כדי שאני אוכל ללמד, כדי שאני אוכל להטיב לאשתי, אז תוכל. אבל אם אתה אוכל עכשיו גלידה כי סתם מתחשק לך, ואחרי זה זולה לוגת קצפת, ואחרי זה שותה מיץ קוקה קולה, למה אתה אוכל? סתם, מהלשון שלי אני מרגיש גירוי כזה שאני רוצה. זה לא טוב, זה אוכל לא בריא, למה אתה אוכל אותו? אלא אם כן אתה אומר, אני עכשיו צריך לשתות קצת קוקה קולה כי אני מרגיש שאני כוח, הקוקה קולה ממריצה אותי ואז יש לי כוח ללמוד תורה, אז אתה אוכל שותה קולה לשם שמה. ואת השאלה תמיד היא, אתה עושה מעשים, תבדוק האם המעשה הזה מוסיף טוב. גם כשאתה דואג לעצמו, אתה עכשיו הולך לעשות ריצה, למה אתה עושה ריצה? כדי להיות בריא, כדי שיהיה לי כוח לעשות טוב בעולם, ושיין, לך תרוץ. אני הולך לעשות ריצה כדי להשוויץ שאני רץ 50 קילומטר ביום, אל תרוץ. אתה צריך להיזהר, כי זה יותר מורכב. אומר בעל חובות הלבבות שלפעמים העץ הרע בדיוק על זה הוא מתיישב. מישהו בא והוא רוצה לעשות מעשה טוב, נגיד הוא מתפלל בכוונה, ואז תוך כדי התפילה הוא חושב אני כזה צדיק, בטח כולם רואים שאני כזה צדיק, אני ככה מתפלל וזה וככה ומניף את הידיים ומתכוון ועוצם עיניים ומתנדנד וכולם רואים איזה צדיק אני. אז היוצר אומר תפסיק, אל תתפלל. שאלה, מה אתה מתגאה? מה אתה? זה עבודה בעיניים, הרי אתה לא באמת כזה צדיק. אחד יושב ולומד ולא קם מהמקום ולומד ברצינות, איזה עולם אומר לנו, אתה עושה את זה כי כולם מסתכלים עליך, אל תעשה את זה. ובעל חובות הלבות דווקא תעשה את זה. אתה עושה מעשה שהוא נכון כשלעצמו. ללמוד תורה זה נכון, תלמד. גם כשיצרה אגיד לך, לא, גאווה, זה מעשה טוב, תעשה אותו. אתה עכשיו אוכל לשם שמיים אוכל בריא, אבוא יצרה יגיד, אתה אוכל בריא רק כדי להשוויץ, יחשבו שאתה אוכל בריא, תאכל משהו לא בריא, כל הכבוד תאכל בריא. זה קצת יותר מורכב, אבל ביסוד משתדלים שכל מה שאנחנו עושים באמת יהיה לשם שמיים. אז אנחנו צריכים א' לדעת שאנחנו כל הזמן מתקדמים ובאמת לעשות רצונו של מקום, וצריך לדעת שנופלים. בסדר? שבע יפול צדיק וקם. אנחנו לא מושלמים. אדם החליט החלטה שהוא לא מדבר לשון הרע יותר לעולם. נו, החלטה קצת קשה. יש להניח שהוא ייכשל כמה פעמים פה ושם. אז אם הוא רוצה להיות מושלם, והוא ייכשל פעם בלשון הרע, גמרנו, די, אין סיכוי, אין לאכול, ואז הוא מתחיל לדבר לשון הרע כל היום. לא, נכשלת. ותעשה תשובה באותו יום עוד פעם ותפנים, תמשיך הלאה. כן, כבר 1,000 פעם ניסיתי. טוב, תעשה 1,001. כן, כבר 2,000 פעם ניסית. טוב, תעשה 2,001. תמשיך. לא, עצם ההתמודדות עם היצר הרע היא בונה. אז לא להתייאש. גם אם אדם מרגיש שהוא כבר עשה את זה, אומר השלה, שיש איזה מצב כזה שאדם כבר אומר, די, אני כבר 20 שנה נלחם ביצר הזה. אומר השלה הקדוש, בסדר, בשם הזוהר, עצם העובדה שאדם כל פעם מתגבר על יצרו קצת לפונקציה רעגרה. מלאך רע עונה אמן, עוד משהו טוב נבנה בעולם בזה שהתמודדת וניסית לעשות רצון השם. עצם הרגע הזה שניסית לעשות רצון השם ולא נכנעת ליצר, השפעת בכל העולמות, יצרת טוב, בראת מלאכים טובים. אז נכשלת אחרי זה, תעשה תשובה ותמשיך. אין, הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. אומר הרבי מצ'רנוב בבאר מים חיים, לא יקופח שכר אדם, כן, כשהוא עושה מה שבידו לעשות, זה עושה נחת רוח, כן? יש איזה מציאות כזו שאדם עלול להיכשל, אבל משתדל. ויש כל מיני דרגות ביצר הרע. אומר בעל שם משמואל, צריך לדעת שיצר הרע זה מאוד מתוחכם, זה מאוד מורכב, יש בזה דרגות רבות, וכל פעם שאתה מזכך דרגה אחת אז באה עוד דרגה ועוד דרגה, ויש 10 דרגות בכל בחינה ועוד בחינות. אנחנו עובדים, באנו לעולם לעבוד, אדם לעמל יולד, וצריך לדעת שיש בחינות שונות של יצר הרע. יש יצרים שהם קשורים נקרא לזה לתאוות, שמתחשק לי משהו, נפש מתאווה. ויש יצרים שקשורים לזה שאדם מתעצבן, יצר הרע כעסני קורא לזה הגאון. אומר הבן איש חי, יש שני יצרים לאדם, אחד קשור לתאוות הגופניות ואחד קשור נקרא לזה לכוחות, לרצונות של האדם. אני לא רע רוצה משהו ואני לא מצליח, אז אני משתגע, זה יצר הרע. אז יש סוגים, יצר הרע הוא בכל האישיות שלנו, בכל נקודה באישיות שלנו. אי ופרא האדם יולד. אנחנו צריכים לקנות הרגלים טובים, גם הרגלים מעשיים, גם הרגלי הרגשה, גם הרגלי חשיבה, ודאי הרגלי רצייה. ומתוך שאנחנו קונים הרגלים נכונים, המידות שלנו מתוקנות יותר, וככל שהמידות יותר מתוקנות, אז מופיע בתוך המידות שלנו רוח השם ורצון השם, ואז היצר הרע נדחק הצידה. על כן, גם כשיש ליצר רע יתרון מגיל 0 עד גיל 13, וכבר יש לנו כל מיני הרגלים לא כל כך מוצלחים, כל אדם באיזה שלב הוא עוצר, מציב לעצמו אתגרים סבירים ומתחיל לעבוד, ולא להיבהל ולא להתייאש ולא להגיד אין לי סיכוי ולא להגיד שום דבר. וגם אם זה יצרים מאוד גדולים, זה מתמודדים. פעם בסוף איזו שיחה ואיזו קבוצה של אנשים לא כל כך שומרי מצוות, ניגשו אליי שתי בנות והם ביקשו אישור רבני לזה שהם רוצות להקים בית ביחד, להתחתן. אז אמרתי להם, זה לא דעת תורה מה שאתם רוצות לעשות. אז הם אומרו, אבל מה אתה רוצה, שכל החיים נסבול? זה היצר שלנו. מה, אתם לא חושבות שיש גברים שיש להם יצר נוראי לנשים? אז מה, כל אישה ברחוב הם מתנפלים עליה? מה קרה לך? אז הם מתגברים על היצר. אז אנחנו מתגברים על היצר, יש לנו כל מיני יצרים, אז מתגברים עליהם ומנסים לחיות נכון ולעשות את הטוב. וככל שנשנה את הרגלי החשיבה והרגשה, הרגלי העשייה ישתנו, וגם להפך, לפעמים אחרי המעשים יימשכו הלבבות. אז צריך לשנות את ההרגלים, וכתוצאה מזה האישיות שלנו משתכללת, משתפרת. אלו בעצם. Okay. Yeah.